ראינו בשבוע שעבר, בשיעור החושך שהיה לנו, היה לנו שיעור עם הרבה אורות, אבל פשוט הזדהינו עם מה שקרה במדינה, הייתה הפסקת חשמל בכמה מקומות, אז גם אנחנו נוסעים בעול עם הציבור, אז היה לנו כמה דקות של חושך, אבל בכל מקרה הדגשנו בפרק א' שלוש נקודות, נא לתת עליהם את הדעת, לא לשכוח, לא להתבלבל, ולא לא כאילו לאבד את העיקר בתפריט. המשימה של הדור זה כיבוש הארץ, זו המשימה וזה העניין וזה הדבר, לרשת, לכבוש, לחלק את השבטים וכו' וכו', זו משימה, הורשת הארץ. הנקודה השנייה זה החיזוק של יהושע, ודיברנו הרבה על הרקע של פטירתו של משה רבינו, איפה נכנס יהושע בתוך כל העניין הזה. והנקודה השלישית, שמירת התורה. הנושא של התורה, אז לזכור, עניינו של פרק א' בספר יהושע, המעבר מחמשת החומשים לספרי הנביאים, וחזרנו על זה ושינינו את זה, ואני חוזר על זה עוד פעם, כי עם זה צריך ללכת לישון ועם זה צריך לקום בבוקר. יש לנו שלושה נושאים בפרק א', הנושא של כיבוש הארץ, הורשת הארץ, כיבוש הארץ. הנושא השני זה חיזוקו של יהושע שנכנס לעמדה לא פשוטה, זה לא פשוט להיכנס לנעליים של משה רבינו, לא פשוט, אולי בלתי אפשרי בכלל, אבל באמת המשימות הן אחרות. אמרנו שהבחינה של משה רבינו זה חמה, הבחינה של יהושע זה לבנה, חמה יש לה את האור העצמי שלה, לבנה היא זאת שמקבלת וכו' וכו'. והנושא השלישי זה הנושא של הקשר לתורה. בלי קשר לתורה, בלי חיבור לתורה, בלי שום דבר, למיטב ידיעתי וזיכרוני, לא זה לא צריך, במידה וזה פותח את הארון חשמל. במידה ו... בסדר, נשאיר את זה פה, נראה מה יקרה. אז הנושא השלישי, הקשר לתורה, בלי תורה, וזה מסביר לנו גם, אני ממש אומר פה משפט במאמר מוסגר, מי שעוסק או לומד את נביאי בית שני, יודע שכל החזרה של עזרא ונחמיה, הכל מלווה שם בקריטת ברית של תורה, בהוצאת אנשים הנוכריות וכו' וכו', הכל הולך לקשר של תורה, בלי זה אין ירושה של ארץ ישראל. עד כאן פרק א', זה מה שהיה ענייננו בשבוע שעבר. אנחנו בסייעתא דשמיא נכנסים לפרק ב', מתוך מגמה ותפילה שבאמת נספיק אותו. קיבלתי הערה מאחד מחברינו היקרים בשבוע שעבר שאנחנו מאחרים לתפילה, וזה לא בסדר, ואנחנו ננסה לראות איך להתמודד גם עם זה במסגרת הזמן שיש לנו. פרק ב', כולם מכירים אותו. אם פרק א' הוא ההפטרה של שמחת תורה שמיני עצרת, פרק ב' הוא לעולם ההפטרה של פרשת שלח לך מרגלים, והפרק עוסק בעניין מאוד מוגדר ומאוד מסודר, איך משיגים ידיעות מודיעיניות למקום, לארץ, למדינה שרוצים להיכנס אליה. הפעלת מודיעין, זה עניינים שהם רלוונטיים מתקופת התנ״ך ועד לימינו אלו. סתם כך כל ראשי המודיעין אומרים שלעולם בכל העולם כולו המודיעין תמיד נחשב. כל הדברים הגדולים, לא צפו אותם, לא ידעו אותם, לא הכירו אותם. לנו יש חוויה פרטית של מלחמת יום הכיפורים, ובכל העולם כולו זה סתם תופעה שצריך פעם להתבונן ולחשוב מה המשמעות שלה, אבל זאת האמת מסביב לעניין הזה. כאן יש משימה מאוד מוגדרת, והמשימה הזאת, יהושע מבקש לבצע אותה, ובינינו לבין עצמנו יש ליהושע קרבה אישית לסוגיה הזו. הוא לפני 40 שנה היה גם כן במשלחת כזו שהסיום שלה היה בלשון המתה מאוד מאוד לא טוב. זאת אומרת, 40 שנה התגלגלנו במדבר בעקבות העניין הזה, זאת אומרת, בתור זה שהיה המשנה של משה רבינו, הוא פעמיים נפגש בשליחות המרגלים. אני לא נכנס כרגע להבדלים, זה נושא לשיעור או בפרשת שבוע או שיעור בחומש, להבדלים המאוד מאוד משמעותיים שיש בין תיאור פרשת המרגלים בפרשת שלח, כשהדבר הזה קורה בפועל, לבין מה שמופיע בפרשת דברים, כשהתורה מתארת את זה קודם, פה זה העם רצה, פה משה רבינו, פה זה, מי שרוצה בדווקא לעשות השוואה בין שתי הפרשיות הללו, יתבונן ברמב"ן ובנציב, שניהם בפירושם לתורה עוסקים בעניין הזה, לא לשכוח, מה לפתוח את התנ"ך שביד כולנו לרגע, בספר במדבר, פרק כ"א, פסוק ל"ב. מי שיפתח ראשון שיקרא בקול רם, יזכה את כולנו. במדבר, פרק כ"א, פסוק ל"ב. קול רם.
וישלח משה לרגל את יעזר ואין כל זה נודע, ויושב האמורי. אשר שם
יפנו ויעמדו דרך הבשן, ויצא עומד חבשן. יפה, משה רבינו שולח מרגלים לרגל את יעזר ואת בנותיה, וזה גם כן שליחת מרגלים, היא קצת במקום כאילו צדדי, חלילה לומר על משהו בתורה שהוא במקום צדדי, אבל זה משהו נוסף שיש לנו, וגם הוא קשור לשליחת מרגלים. עכשיו, הקושי שאנחנו צריכים לנסות ולהתבונן בו, הרי למדנו רק בשבוע שעבר את פרק א', כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם בו, לכם נתתיו. למה צריך לשלוח מרגלים? זאת אומרת, אתה שולח מרגלים כשיש לך בעיית מודיעין שאתה לא יודע איך להתמודד איתה. יש לך הבטחה של הקדוש ברוך הוא, וההבטחה הזאת היא לא נאמרה מזמן. אז למה אתה צריך לשלוח מרגלים? כשאתה בעצמך יודע איזו הסתבכות הייתה בעניין הזה בעבר, למה לעשות את כל הדבר הזה? נדמה לי שיש כאן איזושהי כוונה, אני מדגיש שאני חוזר לרגע על שלושה פסוקים בפרק א', מצד אחד כתוב לנו, קום עבור את הירדן הזה, ציווי אלוקי, מהצד השני, לא יתייצב איש בפניך שזו הבטחה, ומהצד השלישי, כל איש אשר ימרה את פיך מות יומת, שזה גיבוי ציבורי. מה צריך מנהיג יותר משלושת הדברים הללו? ובכל אופן יהושע הולך ושולח מרגלים, ומתעצם בעניין ובדבר הזה, ואת השאלה הזאת שואל המלבים, זה לא שאלה שאני שואל, סתם ללומדי התנ"ך שבין החבורה העיקרה הזאת, בדרך כלל המלבים הולך בשיטה של האברבנאל. האברבנאל תמיד שואל הרבה שאלות וכו' וכו'. מי שלומד את הדברים יודע שהמלבים הוא בדרך כלל בשיטת האברבנאל, פער השנים ביניהם. האברבנאל חי בתקופת גירוש ספרד, לצורך העניין לפני 420 שנה, ו-520 שנה, סליחה, ולעומת זה המלבים נפטר, איפה נפטר המלבים? United States of America. המלבים נפטר באמריקה. הוא היה רב, הוא קבור שם גם כן, בערך לפני 110-120. הוא נראה איזה פולני שם ממזרח אירופה, הייתה לו רבנות, עשו לו צרות, רדפו אחריו. הבעיות של הרבנים לא התחילו היום בישיבת הכותל. יש להם ותק גדול, והוא עבר המון המון קהילות. המלבים עבר המון המון קהילות, בסופו של דבר הוא היה רב בארצות הברית ונפטר בארצות הברית. אבל בכל מקרה, מבחינת הפרשנות, הם שניהם מאוד מאוד זהים בעניין, והוא שואל את השאלה הזו. יכול להיות, וכך הוא מנמק, וכך גם יש המון המון ספרים על ספר יהושע, גם של רבנים שאנחנו מכירים אותם מזמננו, הרב מלי, ראש ישיבת ההסדר ביפו, הוא היה רם תנ"ך באתרת כהנים, יש לו ספר על נביאים ראשונים, הרב יגאל אריאל מינוב, יש לו ספר על נביאים ראשונים, יש הרבה הרבה מאוד חומר על העניינים הללו שאנחנו עוסקים בהם, ויכול להיות שיהושע מבקש ללמד את העם דבר מאוד יסודי בנקודת הזמן הזאת. עד עכשיו חיינו במדבר, המדבר זה הנהגה ניסית, המן יורד מן השמיים, הבאר עולה מן הארץ, ענני כבוד מקיפים אותך, לא הולכים לחנות בגדים, הנעליים לא נקרעים אף פעם, שמלתך לא בלטה מעליך, רגלך לא בצקה, זה 40 שנה, המספר הנעליים לא גדל, הלכו עם אותם נעליים כל הזמן, הכל הסתדר. הבגדים לא דהו, לא בלו, לא, שום דבר, הכל היה נס אחד גדול. יהושע אומר להם, רבותיי, זה נגמר, אנחנו נכנסים לארץ ישראל. נכנסים לארץ ישראל, השתדלות טבעית של מצביא לשלוח מודיעין כדי לדעת מה קורה. ולכן אנחנו עושים את זה, יש לנו הבטחות ויש לנו עניינים וכולי. אתם צריכים להבין, אנחנו יוצאים עכשיו להנהגה מעשית, לאומית, ארצית, פשוטה. מה עושים בדבר כזה? אתה יוצא למלחמה, אתה מפעיל מודיעין, כן.
למה עוד במדבר? משה
הביא
את התורה.
אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע. אמרתי, זו סוגיה, שילוח המרגלים בתורה, סוגיה, אבל אין לי זמן אפילו.
לא קשור למרגלים.
מה?
לא קשור למרגלים. אני שואל למה משה אומר ביתרו, והיית לנו לעיניים. כאילו דווקא המדבר, כל הניסי, עמוד האש, עמוד
הענן, רוצה... בסדר, זה קשור לגיור של יתרו. אל תמשוך אותי לשם, אני לא אגיע לפה לשום דבר. זאת אומרת, לא אכפת לי אחרי זה לדבר איתך על זה, אבל לא כרגע. יתרו התגייר, הוא בא מבחוץ, והוא נתן את העצה על המשפט, ממילא, מכיוון שהוא נתן את העצה על המשפט, כי משה רבינו היה מביא כל כך רוחני, שבדברים המעשים הוא היה צריך מישהו שיעזר לו. במלחמת עמלק זה יהושע, במשפט זה יתרו. זה מערכה גדולה, אני מוכן לתת עליה את התשובה, אבל בטח לא עכשיו. עכשיו, אז ממילא, לפני, בדרך הטבע, לפני מלחמה מפעילים מודיעין. דף המקורות שלפנינו מקור מספר אחד, הרמב"ן. אבל ישוב העניין בזה, כי ישראל אמרו כדרך כל הבאים להילחם בארץ נוכריה, ששולחים לפניהם אנשים לדעת הדרכים ומבואי הערים. מי שאי פעם יכתוב, יש הרבה ספרים בנושא הזה, ענייני צבא במקרא, אז אומר לנו הרמב"ן, תדעו לכם, סוגיות הריגול הן לא מתחילות מהיום. היום זה יותר מתוחכם, שולחים מזלטים, מכשירי האזנה, מצלמות סתר, כל מיני, קוראים כל מיני דברים וכו'. אבל ישוב העניין בזה, כי ישראל אמרו כדרך כל הבאים להילחם בארץ נוכריה, ששולחים לפניהם אנשים לדעת הדרכים, ומבוא הערים, ובשובם ילכו הכתרים בראש הצבא להורות לפניהם הדרכים. סיירת שריון או מסייעת של הדבר הזה, הם הולכים לפניכם כדי לדעת איפה יש טילים, איפה יש תותחים, איפה יש דברים. זה העניין של שליחת המרגלים. כי עניין שנאמר, הראינו נא את מבוא העיר, ושיתנו להם עצה באיזה הוא ילחמו תחילה, ומזה צד יהיה נוח לכבוש את הארץ. וכך אמרו בפירוש, וישיבו אותנו דבר, את הדרך אשר נעלה בה, ואת הערים אשר נבוא עליהן, וכו' וכו' וכו'. אני קורא 4 שורות מלמטה בקטע הזה, וכן ביהושע בן נון, 2 אנשים מרגלים, ועל כן היה טוב בעיני משה, כי הכתוב לו יסמוך בכל מעשיו על הנס, אבל יצווה בנלחמים להילחץ, להיחלץ, סליחה, ולהישמר ולהרוג, כאשר בא הכתוב במלחמת ההי, שעלתה על פי השם ובמקומות רבים. אז נלך משה בשכינה ונתן לו השם רשות ואמר לו, שלח לך אנשים ויתרו את ארץ כנען וידעו ויגידו לכם ועל פיהם תתייעצו בעניין הכיבוש. הווה אומר, נקודת המעבר בין המדבר לבין ארץ ישראל היא נקודת המעבר בין ההנהגה הניסית להנהגה הטבעית. ולמרות שיהושע נכווה ברותחים בכל הנושא של מרגלים, יש לו תפקיד של אחריות ללמד את עם ישראל איך צריך להתנהג, וממילא הוא שולח מרגלים. נתנו תשובה לשאלה שבה פתחנו, שהיא צריכה להשיג כל אחד מאיתנו כשהוא נכנס לדבר הזה, והוא שואל את עצמו מה בדיוק מתרחש ומה בדיוק קורה. בואו נתחיל עכשיו לקרוא את הפרק ולהתמודד עם העניינים המופיעים בו. אנחנו בפרק ב'. וישלח יהושע בן נון מן השיטים 2 אנשים מרגלים חרש לאמור, לכו ראו את הארץ ואת יריחו, וילכו ויבואו ואת אישה זונה ושמה רחב ואיש כבושם. הביטוי הזה, חרש, הוא ביטוי קשה. מה המשמעות שלו? בלשון חז"ל, חרשים זה נגרים. אנשים שעושים במקצוע העץ. חרש עץ. זה המשמעות של ה...
גלות החרש והמסגד.
מה?
גלות החרש והמסגד.
גלות החרש והמסגד וכולי, נכון? אנשי העץ ואנשי המתכת. בהחלט. עכשיו, מה אנחנו יודעים על השליחות הזאת? קודם כל, מאיפה שולחים את האנשים הללו?
מן השיטים.
מה אנחנו מכירים מהשיטים? קטסטרופה.
בעל פאור.
חטא נורא והיום קרה בשיטים. זאת אומרת, בשיטים קרה דבר נורא והיום. ומשם עם ישראל נמצא ערב הכניסה לארץ, ומשם שולחים את המרגלים. אנחנו תכף נראה בהמשך הפרק, אנחנו נראה שזה לא סתם, כי הם הגיעו לבית של אישה שמה העיסוק שלה? העיסוק שלה בענייני עריות, והם נשלחים ממקום שעם ישראל חטא בענייני עריות. אז זה לא, אין דברים, אנחנו עומדים תנ"ך, אנחנו לא לומדים סתם משהו, כל פרט, כל אות, כל מילה, כל נקודה, כל קרי וכל כתיב, יש לו תוכן ויש לו עניין. השיטים זה המקום הנורא שפגע בעם ישראל בענייני עריות, ודרך המקום הזה נכנסים לארץ ומגיעים לבית של אישה שהיא בעצמה פגומה מאוד מאוד בנושא של עריות. ותכף נסביר גם את הדברים האלה, לא נגיד אותם סתם. הנושא השני הוא, כמה אנשים יש לנו? כתוב לנו בפסוק כמה?
שניים.
שניים, לא שתיים. שתיים זה אולפנה, שניים זה מרגלים. שניים, לא דבר אחר. ולא מזכירים את השם שלהם, לא כתוב מה השם שלהם. אבל מעניין שחזל אומרים לנו את השמות שלהם. תראו בדף המקורות במקום מספר 2, המדרש ובמדבר רבה, אין לך חבים לפני הקדוש ברוך הוא כשליח שמשתלח לעשות מצווה ונותן נפשו כדי שיצלח בשליחותו, ואין לך בני אדם שמשתלחו לעשות מצווה ונותנים נפשם להצליח בשליחותם כאותם שניים ששלח יהושע בינון, שנאמר וישלח יהושע בינון מן השיטים שניים. מי היו? שנו רבותינו. אלו פנחס וכלב, והלכו ונתנו נפשם והצליחו בשליחותם. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, מה הקשר שלו לשיטים?
רק
יצא. פתאום אנחנו מתחילים להבין איפה אנחנו נמצאים. והשני זה כלב. ועבדי כלב, עקב אשר הייתה רוח אחרת בקרבו וימלא אחריי, וממילא הוא זוכה לקבל את חברון, את קריית ארבע, הוא פונה ליהושע, אנחנו ניפגש איתו. זאת אומרת, שני אנשים שניצלו מהצד המרגלים, יהושע וכלב, הם מאוד מאוד דומיננטיים בפרשה הזאת, ומצרפים אליהם עוד אחד בשם פנחס, שגם הוא, יש לו, תכף נראה באיזה דמות הוא היה, גם הוא יש לו מה לומר. זה לא סתם, לא בחרו סתם שני אנשים ולקחו אותם, אלא יש כאן איזושהי משמעות לעניין הזה. עכשיו, מה המקצוע שלהם? אמרנו איפה שלחו אותם, אמרנו כמה אנשים, אמרנו את השמות שלהם. המקצוע שלהם הוא לא ברור, חרשים. מקור מספר 3 בדף המקורות שלפנינו. הם היוצרים, אלו המרגלים. הדר דכתיב, וישלח יהושע בינון מן השיטים רבי יהודה ורבי נחמיה. דרך אגב, זה זוג שכל הזמן חלוקים במדרשים. ביחד רבה, רבי יהודה ורבי נחמיה, לאורך כל העניין וגם פה. אחד אמר, כלי נגרות היה בידם. מרגלים, חרש לימור. אמרנו חרשים, דניאל צירף פה, חרש ומסגר זה עץ ומתכת. רבי נחמיה אומר, כלי קדרות היו בידם, מקדרים חרש לאמור. ברגע שהקדר עושה את אותה קרמיקה, עושה את אותו חרס, עושה את אותו זה, יש כזה רעש, זה חרש, זה מחריש את האוזניים, לא יודעים בדיוק מה קורה. תני, רבי שמעון בר יוחאי, חרש כמשמעו, אמר להם, עשו עצמכם חרשים ואתם עומדים על רזה. זאת אומרת, אתה כאילו לא שומעים שום דבר, לא רואים, לא יודעים. תקשיבו, תלקטו מידע, תראו בדיוק מה קורה. רבי שמעון בן אלעזר אומר, מתוך שאתם עושים עצמכם חרשים, אתם עומדים על אופניים או אופנים או אופיים שלהם וכו' וכו'. עכשיו, המשימה, כל זה כתוב בפסוק הראשון, תראו פתאום איזו התבוננות. לכו, ראו את הארץ ואת יריחו. זה כאילו... תבדקו מה קורה בירושלים ובישיבת הכותל. מה זאת אומרת? ישיבת הכותל זה חלק מירושלים. מה זאת אומרת? יריחו היא חלק מארץ ישראל. לכו ראו את הארץ ואת יריחו. יריחו היא המפתח של ארץ ישראל. יריחו היא לא סתם נכנסה בעניין הזה. ותראו מה כתוב בספרי במקור מספר 4. יריחו בכלל הייתה, היא הרי חלק מארץ ישראל, ולמה יצאת מלמד שהייתה קשה כנגד כולם. ואנחנו נראה בעזרת השם בשבוע הבא, בהמשך, שביריחו היו נציגים של כל העולם, זה הייתה כאילו איזושהי עיר קוסמופוליטית כזאת, וכולם עמדו שם ורצו לראות איך בני ישראל מצליחים להיכנס, לא מצליחים להיכנס, מה הם ראו, אנחנו נתאר כשנדבר על פסח ונדבר על המלחמה איתם, לא נקדים את המאוחר, אנחנו ממשיכים הלאה. עכשיו, בואו נשאל את עצמנו שאלה, ובואו נתקדם בקריאה של הפרק. ויאמר למלך יריחו לאמור, הנה אנשים באו הנה הלילה מבני ישראל לחפור את הארץ. אם הייתם חיילים בסיירת מובחרת בצבא, קודם כל, כל מי שיושב פה הוא חייל בסיירת מובחרת של הקדוש ברוך הוא. הוא לא צריך להרגיש שום רגש נחיתות. ברוך השם, זו הסיירת של ריבונו של עולם. גם בסיירת ההיא זה הקדוש ברוך הוא. אבל אם תוך יום אחד מגלים את האנשים, זה הצלחה או זה כישלון?
זה רק מראה הרב כמה הם היו שם הטובים, זה לא בהכרח שאין להם גרועים, הרב.
זאת אומרת שמה? תוך יום אחד גילו אותם. כל העסק הזה, גילו אותם, ויהיה אמר למלך יריחו. אומרים למלך יריחו, ראינו במערכות הראייה המתוחכמות שלנו, שלחנו איזה מזלק למעלה, נכנסו שני אנשים, עברו את הירדן, דרך אגב מאוד מאוד קל לחצות את הירדן, זה לא משהו מסובך, מעברות הירדן וכו' וכו', וזה מה שקורה, ויאמר, הנה אנשים בערינה עלינה מבני ישראל לחפור את הארץ, מה הוא עושה? הוא נבהל מאוד, ותכף נראה גם למה, אבל מה שקורה עכשיו, ברגע שהם נתפסו, אתם תראו שכל מרכז הפרק, מרכז הקובץ של הפרק, עוזר את המרגלים ועובר לרחב. עכשיו רחב נהייתה פה הדמות המרכזית בפרק. היא מחביאה אותה, איתם קורטים ברית, היא אומרת להם מה ההרגשה של האנשים ומה קורה ואיך קורה. זאת אומרת, אנחנו חשבנו שאנחנו הולכים לעסוק בכלב ופנחס, שני אנשים מאוד דומיננטיים ומאוד משמעותיים. ברגע שגילו אותם, תראו איך מהפסוק הזה ואילך מרכז הפרק זו רחב. ובואו נקרא ונתבונן. וישלח מלך יריחו אל רחב לאמו, הוציא האנשים הבאים אלייך אשר באו לביתך כי לחפור, לחפור הכוונה היא לרגל, לא סתם הצעירים תמיד אומרים לנו, תפסיקו לחפור כבר, מספיק, די, שקט, אל תחפרו יותר, זה גם פרק בבבא בתרא, אין מה לעשות, כי לחפור את כל הארץ באו, ותיקח האישה את שני האנשים ותצפנו, מה קשה לכם? מתי עשיתם בגרות בלשון? ותצפנם. מה אומרים לנו? פנחס, פנחס היה מלאך, רואה ואינו נראה. משגיח מן החלונות, מציץ מן החזקים, לא רואים אותו. רגע, לא התכוונתי לעורר שום דבר, תמשיך הלאה, הכל בסדר. בקיצור, מה מתרחש פה? מה מתרחש פה? לא רואים אותו. לא רואים אותו, את פנחס לא רואים אותו, הוא מהשקופים. הוא מה? רגע, רגע, חבר'ה, אני בגיל שלי כבר לא שומע.
היה שולח את פנחס, מה רגיל?
צריכים שאחד לשמור על השני, מה זה?
צריכים לשמור, לא
רואים אותו. בסדר, בכל מקרה שלחו שניים, אולי רצו לחבר...
הם חברו אותם, מה? לא יכולים לוותר על זה.
אולי רצו לחבר את המרגלים של משה לעניין הזה. זאת אומרת, את כלב לקחו כחוליית חיבור. יכול להיות. אז בקיצור ותצפנו, לא רואים אותו, לא מגלים אותו, לא יודעים בדיוק מה קורה. ותאמר כן באו אליי האנשים ולא ידעתי מאין הם, אבל ישר לסגור בחושך, והאנשים יצאו, לא ידעתי אנה הלכו האנשים, רדפו מהר אחריהם כי תשיגו. זה באמת נכון, מודה במקצת פטור. היא אמרה, אני לא אומרת שהם לא הגיעו. הם הגיעו, אבל יצאו, הלכו, תשמעו, תצאו פה, אתם תתפסו אותם. והיא העלתה מגגה ותתמנם בפשתי העץ הארוכות על הגג, פשטן, זה צמח שכדי לייצר ממנו חבלים, חבלים, חבל, תקוות חוט השני, אנחנו תכף ניפגש עם העניין הזה, מייצרים חבלים וצריך לייבש את זה, כדי שאפשר יהיה, זאת אומרת, לתפוס את החבלים, לחבר אותם יחד. ביצחוק, אני רואה שאתה עושה לי, החלט היום לעשות לי בעיות, בסדר?
רק היום?
והיא העלתה. יש פה, אני רואה שחרור של כל הברקסים. והיא העלתה מגגה, יש פה את חבר צעירים משורה א', קצת חינוך. והיא העלתה מגגה ותתמנה בפשתי העץ הארוכות לה על הגב. ואנשים רדפו אחריהם דרך הירדן, על המעברות, מעברות זה מקומות, מעברות זה מקומות שדרכם עוברים את המים, מקומות שבהם הירדן הוא פשוט לא גבוה, לא צריך להיכנס לתוך כל העניין. והשאר סגרו אחרי כאשר יצאו הרודפים אחריהם, והם הטרם השכבו, זאת אומרת, היא ממש הבריחה אותה מיד, והיא עלתה עליהם על הגג, ותאמר לאנשים ידעתי, שרבותיי, שימו לב לפסוק הזה, ברצינות שימו לב לדבר הזה, ידעתי כי נתן השם לכם את הארץ, וכי נפלה אימתכם עלינו, וכי נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם, כי שמענו את אשר הוביש, הוביש מלשון ייבש, את מי ים סוף מפניכם בצאתכם ממצרים, ואשר עשיתם לשני מלכי האמורי אשר בעבר ירדן לסיחון ולוג אשר חרמתם אותם, ונשמע וימס לבבינו, ולא קמה עוד רוח באיש מפניכם, כי השם אלוקיכם הוא אלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. רבותיי, האישה הזאת יכולה להגיד שיחה בישיבת הכותל לפני נעילה. במי אנחנו מדברים? קראנו בפרק במה המקצוע שלה ובמה היא עוסקת. והיא אומרת, כי ידעתי כי השם, תראו איזה הצהרה אמונית שאין למעלה ממנה. ואת זה הם שומעים המרגלים, לא לחינם אמרתי שהפרק עובר מהמרגלים אליה. היא הופכת להיות המרכז של הפרק הזה. פרק בזה זה דיון בדמות שלה. אז כל הידיעות ההיסטוריות ראוי לדון בהן בפני עצמם. אבל מה היא אומרת בסוף? כי השם אלוקיכם הוא אלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. כשנחפש את הפסוק בתורה שבו זה כתוב, מדהים איזה עוצמה, איזה כוח, איזה עניין. הם מגיעים, הקדוש ברוך הוא מנווט אותם לבית, הקדוש ברוך הוא מנווט אותם לבית של האישה הזו. האישה הזאת מסבירה להם שאת כל המצב הכללי, יש פחד ומורה, יודעים שאתם אמורים לבוא לארץ ולכבוש את יריחו וכו' וכו', אבל חוץ מזה היא מוסרת איזושהי הצהרה אמונית ביחס לקדוש ברוך הוא, בשמיים ממעלה, על הארץ מתחת וכו' וכו'. בהחלט יש כאן איזושהי עוצמה שאי אפשר להתעלם ממנה. ושימו לב ש הם זהו, הם שמעו את כל הדברים. האם הם ראו דרכים? האם הם ביצעו את המשימה שלהם? האם הם ראו דרכים שדרכם כדאי להיכנס ליריחו? הם מדברים על זה בכלל? הם בעניין על זה בכלל? האם הם יודעים מה לעשות ואיך לעשות וכולי וכולי? זה בכלל לא עולה. שימו לב שזה גם לא עולה אצל מרגלי משה רבנו. גם שם אין שום התייחסות. יש התייחסות, נפילים, אנשי ענק, פחדים, אבל לא כתוב. בוא נעלה דרך כביש 40 ונחצה בכביש 12 ונעלה לשם. כל הדברים הללו שזאת המשימה הבסיסית. זה בכלל לא קיים, זה לא מופיע, זה לא נמצא בכלל בחומר שבו אנחנו עוסקים. אני ממשיך הלאה. המידע, מה כן? תסתכלו לרגע בשני הפסוקים שמסיימים את הפרק, וישובו, אני קורא בסוף פרק ב', פסוק כ"ג, וישובו שני האנשים וירדו מההר ויעברו ויבואו אל יהושע בן נון ויספרו לו את כל המוצאות אותה ויאמרו אל יהושע כי נתן השם בידינו את כל הארץ וגם נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו. הם מוסרים דוח רוחני או מצב הרוח או דברים כגון אלו, אבל הם לא מוסרים ידיעות גיאוגרפיות, ידיעות טקטיות. כל הדברים הללו הם לא אומרים על זה שום דבר. הם מעבירים את המסר, את האווירה הכללית שהם שמעו, שכולם מפחדים. אבל הם לא אומרים בפועל איך להיכנס.
כי כנראה לא
צריך. בסדר, אוקיי, רק שנשים לב, רק שנשים לב לדברים האלה, לא צריך. למה נתנה לא צריך? כי הייתה הבטחה אלוקית. וזה התחלנו את השיעור. כי הייתה הבטחה אלוקית שתיכנסו והכל יהיה בסדר. עכשיו, גם בכיבוש העיר, גם כשאנחנו נראה שהם נכנסים בפועל, אין להם מעמד מיוחד. לא שמים אותם לפני כל הכוחות, את כלב ואת פנחס, ואומרים, טוב, תובילו עכשיו את כל הכוח, בוא נראה מה לעשות. בכלל לא. הכיבוש של יריחו הוא אלוקי, עם שופרות, עם הקפות, עם עניינים שבעזרת השם, כשנגיע ניתן את דעתנו לעניין הזה ולדבר הזה. אני חושב נמוגו, מה זה גם נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו? איפה הבוקר כל אחד מאיתנו נפגש עם המילה נמוגו?
נמוגו כל
יושבי כנען. זאת אומרת, עם ישראל הזדכך במדבר 40 שנה. 40 שנה עברנו במדבר, בעקבות התקלה של המרגלים הללו. זאת אומרת, אנחנו חוזרים עכשיו לעוצמת האמונה שהייתה בשירת הים. נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו. זאת אומרת, למרות שהמרגלים של יהושע רודפים אותם, תפסו אותם אחרי יום אחד וכולי, אין איזה שום ביטוי, אין איזה שום הד, אין איזה שום דבר. יש פה איזה תופסים כאילו את העוצמה שכולם מפחדים מבני ישראל, וזה הופך להיות הדבר המרכזי והדבר המשמעותי. עכשיו אני סוגר את המעגל שפתחנו בו. אמרנו שהם יוצאים משיטים. שיטים, שם היה חטא בעריות עם בנות מואב, וערב הכניסה לארץ הם יוצאים משם, הם מגיעים לבית של אישה שחלילה הם היו יכולים להיכשל בדבר הזה, אבל משם יוצא כל התיקון. משם יוצא התיקון שהקדוש ברוך הוא האלוקים בשמיים ובארץ, ודווקא משם הולכים להיכנס לארץ ישראל. מה העניינה של האישה הזו? מי זאת רחב? מה אנחנו יודעים בחז"ל? מי הייתה? מה היא הייתה? מה היא עשתה? איך היא הגיעה מהמעמד השפל והירוד הזה לכאלה עניינים ולכאלה השגות? מסתבר שהמלך מכיר אותה, הרי אנחנו רואים ששולחים אליה אנשים מאמינים לה, שומעים בקולה, לא מתווכחים. היא עונה בצורה מאוד מסודרת, בקור רוח, היא יודעת בדיוק כמה ימים, וברור שיש לה איזושהי נקודה פנימית, וקראנו את זה כי השם הוא אלוקים בשמיים ולא כמה רוח בכם וכו' וכו'. ובואו נראה טיפ טיפה מה יש לנו במקורות. יש לנו הרבה, לא נספיק, אבל נראה. מקור מספר 5, גמרא ידועה במסכת מגילה. תנו רבנן, 4 נשים יפהפיות היו בעולם. שרה, אני מדלג למסורת הש"ס, סוגריים מרובעים, רחב, אביגיל ואסתר. אז כמובן, שרה, פרשת שבוע, נפגשנו בזה. אביגיל, אנחנו יודעים שהייתה נשואה לנבל הכרמלי, ואחרי שקרה מה שקרה, מתחתנת עם דוד, ואסתר. ולמאן דאמר אסתר ירקרוקת הייתה, מפיק אסתר ומעיל ושתי. תנו רבנן, רחב בשמה זינתה. אומר רש"י למטה, למטה הכוונה היא במקור 5, המזכיר את שמה נגרר אחר תאוות זנות. זאת אומרת, היה בה משהו באישה הזאת בצד הנשי שלה. מקור מספר 6, קשור אולי למה שאיתן שאל קודם. בשעה שישראל עושים רצונו של הקדוש ברוך הוא, מחזר בכל העולם ורואה איזה צדיק באומות הוא מביאו ומדבקו לישראל, כגון יתרו ורחב. שני האנשים הללו הם הגיעו...
יבוא ברחב
וצדיק.
כן, אני לא רוצה לראות את זה.
מה זה? לא, היא הייתה הסבתא של ירמיהו. נולדו לה ילדים, היא התחתנה. כן, אז זהו. אבל זה משהו מיוחד. זאת אומרת, היא הגיעה מהנקודה הזאת, מהעמדה הזאת, והיא מתחתנת עם יהושע, ושמונה נביאים יצאו ממנה, וכם הם ירמיהו, זאת אומרת, ויש פה שאלה גדולה בהלכה, הרי שיבת העממים אסור להתחתן איתם, אז יכול להיות שהיא בכלל לא הייתה משיבת העממים, אלא היא באה לפה ממקום אחר. המון המון דיונים הלכתיים. מה?
התגיירה?
כן, התגיירה, וכו' וכו', סיפור שלם. אני ממשיך, יש לנו עוד 8 דקות, ואני חייב להמשיך כדי שנגמור את הפרק, כי אמרנו לעצמנו, אנחנו חייבים לעמוד פרק בשבוע כדי לגמור יהושע, לגמור שופטים, נדע שאנחנו מתקדמים בעניין הזה, ואמרתי בהתחלה, ואני אחזור על זה 10 פעמים, יש לזה מחיר, כי עכשיו היינו יכולים באמת להיכנס לאיזה דיון הלכתי ומחשבתי מעניין על רחב. יש פה גם קטע מיוחד מאוד באורות שמסביר למה כל הכניסה לארץ, לא נראה לי שנגיע אליו, במקור מספר 12, למה כל הכניסה לארץ, ישראל, אורות ישראל בתחילתו, פרק י"ח, למה כל זה קרה דרך אישה זונה, והוא מחבר לזה הרב, ויבואו 2 נשים זונות אל שלמה המלך. זאת אומרת, למה כל השפלות האנושית הזאת, למה היא באה פה לידי ביטוי אצל יהושע, אצל שלמה, מה המשמעות של הדברים הללו? אבל בואו טיפ-טיפה נתקדם כדי שנעמוד על הדברים המרכזיים. ואתה, יש לה דרישות, מה הדרישות שלה? ישבעונה לי בהשם, כי אני בפסוק י"ב. נדמה לי שעד לשם הגענו, כן. השם הוא האלוקים וכו' וכו', ואני מתקדם הלאה. ועתה ישבון אני באשם, כי עשיתי עמכם חסד, ועשיתם גם אתם עם בית אבי חסד, ונתתים לי עוד אמת. והחייתם את אבי ואת אמי ואת אחי ואת אחיותיי ואת כל אשר להם, ויצלטל את נפשותינו ממוות. זאת אומרת, הגברת הזאת יודעת לנהל מסע ומתן. היא אומרת, אין שום בעיה, אתם רוצים את העזרה שלי? בסדר. אבל המעגל המשפחתי הראשון, אני מבקשת להציל אותו. כי אני יודע שאתם אמורים להרוג את כל שיבת העממים, אתם אמורים לכבוש, אתם מפחידים פה את כולם, אני רוצה לפחות את המעגל הקרוב שלי לסדר שהכל יהיה בסדר. ואז, ובוא נראה אם זה היה מותר או אסור, ויאמרו לאנשים נפשנו תחתיכם למות, אם לא תגידו את דברינו זה, והיה בתת השם לנו את הארץ ועשינו עם החסד באמת. זה מותר כנראה למרות שאסור להחיות את כל הזה, אבל א', אולי רחב בכלל לא הייתה משיבת העממים, חלק מהפרשנים אומרים שהם באו ממקום אחר לפה וכו' וכו', ואולי בשביל להציל את כל עם ישראל, זה מותר. זאת אומרת, מותר בצורה מסוימת, ותורידם בחבל בעד החלון, כי ביתה בקיר החומה ובחומה היא יושבת. זאת אומרת, יריחו מוקפת בחומה, והיא מורידה אותם, היא מורידה אותם בחבל, וכמובן, באיזה חבל, תכף נחזור לחבל הזה, תקוות חוט השני, תכף נחזור, נראה את שלושת המקומות בתורה שהדבר הזה מופיע. ותאמר להם, הלאה לכו יפגעו בכם הרודפים, ונחבאתם שם שלושת ימים. תראו איזה ידיעות, ידיעות רוחניות, ידיעות גיאוגרפיות. היא יודעת שירדפו אחריהם שלושה ימים. היא אומרת, תתחבו שלושה ימים, אחרי זה הכל יהיה בסדר. מאיפה היא ידעה את זה? ועד שוב הרודפים, אחר תלכו לדרככם. ויאמרו אלה האנשים, נקים אנו משבועתך הזה אשר השבטנו, הנה אנחנו באים בארץ, את תקוות חוט השני הזה, תקשרים בחלון אשר הורדתנו בו, ואת אביך ואת אמך ואת אחייך, שימו לב שאחיותיה לא נזכרו, לא מצאתי מישהו מהפרשנים שמדבר על הפער בין הדבר הראשון לשני, אבל הסברתי לעצמי, אומרים לפלויני, אחד אומר אנחנו במשפחה עשרה אחים, אז הוא לא מתכוון דווקא לבנים, עשרה אחים, כאילו בנים ובנות, אז יכול להיות שכאן אחייך זה כולל גם את זה.
עכשיו החיים דיברו,
מה?
או שהחיים דיברו, ואז הם הלכו עם כל שהחיים.
יכול להיות לא, אבל חיפשתי מישהו שיעיר על זה שיש פה הבדל בין ההתחלה לבין הזה. פה כתוב אחיותיי, ופה לא כתוב. אף אחד לא מדבר על זה.
גם בהתחלה
לא אומר. סליחה, אני לא מצאתי, מישהו נמצא אני אשמח. ואת כל בית אביך תעשי אלייך הביתה, והיה כל אשר יצא מדלתי ביתך החוצה דמו בראשו, ואנחנו נקיים בכל אשר יהיה איתך בבית דמו בראשנו, אם יד תהיה בו. ואם תגידו את דברינו זה, זאת אומרת, אם יהיו פטפוטי סרק, והיינו נקיים משבועתך אשר נשבתנו. ותאמר כדבריכם כן ותשלחם וילכו ותקשור את תקוות השני בחלון. זאת אומרת, כשהם יגיעו, הם יראו את החוט, הם ידעו, זה הבית של רחב, לשם, לשם אנחנו צריכים להגיע וכו' וכו'. חוט שני, או אזוב כזה, חוט כזה, חבל כזה, אנחנו מוצאים פעם אחת בפרשת מצורע, בתארת המצורע, פעם שנייה בפרה אדומה, ופעם שלישית בלשון של זהורית ביום הכיפורים. זאת אומרת, בסעיר המשתלח. יכול להיות שזה רמז שגם רחב עברה איזושהי טהרה וכפרה. היא עברה איזה משהו, לא יודע בדיוק מה יש פה, אבל בוודאי שיש פה משהו. וילכו ויבואו הערה וישבו שם שלושת ימים, עד שבו הרודפים ויבקשו הרודפים בכל הדרך ולא מצאו. וישובו, וזה כבר הסברנו את שני הפסוקים הללו וכו' וכו'. עכשיו, מה שאנחנו צריכים לסכם ולראות, ערב הכניסה לארץ, המפגש הראשון של עם ישראל עם ארץ ישראל, זה עם הריקבון של ארץ ישראל, זה עם רחב הזונה, היא לא בדיוק אחת מחובבות ציון ומהצדיקות הגדולות של הדור. עם זה מפגשים, יוצאים מהשיטים, יוצאים מהמדבר, מה קראנו ביום הכיפורים במנחה? כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו וחוקותיהם לא תלכו, וזאת פרשת עריות. כל הדבר הזה הוא מסביב לעניין הזה. אבל כאן עם ישראל מתמודד עם זה, לא חלילה מתוך ירידה, אלא מתוך עלייה. פתאום הכל מתעלה, פתאום רחב הזאת אומרת, איזה ביטוי אמוני למקום של הקדוש ברוך הוא. מה הקדוש ברוך הוא הולך ועושה פה וכו' וכו'. אני רוצה לסיים בדקה שיש לנו, מתי כל זה קרה. תראו בדף המקורות, בסוף, בדברי הגרא. מקור מספר 14, הגרא באדרת אליהו, כי בעוד שלושת ימים, מתי עשו את כל הדבר הזה? רש"י מפרש, זה למעלה לא נספיק אותו, שזה היה בתוך אבן משה עיין שם, אבל אי אפשר לומר כן, ואם כן מניין לנו שבזין באדר מת משה, כיוון שאיננו יודעים כמה היה זה בתוך אבן משה, ונראה שבאותו יום שסיימו ימי אבן משה, דהיינו וב בניסן, 30 יום התאבלו כל עם ישראל למשה רבינו, משה רבינו נפטר בזין באדר, 30 יום זה וב בניסן. עד כאן אנחנו בסדר? באותו יום שלח את המרגלים, ובאותו יום באו אצל רחל, ושלחה אותם תחילת ליל זין, והם הישבו בער יום זין ויום ח' וליל ת', הרי ג' ימים, ובאותו הלילה הלכו ליהושע, וישב יהושע בבוקר, היינו בבוקר של ת', וילינו שם תרם יעבור, היינו לליוד, וביוד עברו את הירדן. זאת אומרת, יש לנו ידיעה מי האנשים, כלב ופנחס, מאיפה הם נשלחו שיטים, מתי זה היה, באיזה יום בחודש? רבותיי, אנחנו חיים את ההשגחה האלוקית בלימוד שלנו כאן היום בכ"א במאי חשוון תשע"ו, בעוצמה שאנחנו יכולים לרדת בפרטים, לגעת בהם. מאיפה הם נשלחו, לאיפה הם הגיעו? יש היום את החומות, אנחנו נראה את זה כשנלמד על נפילת יריחו, החומות נפלו בצורה מאוד מיוחדת ומשונה, ועד היום יש ניסיונות לזהות את הדבר הזה. אנחנו יודעים באיזה יום זה היה ואיזה דבר זה היה. אם אנחנו הולכים את פרק א' ופרק א' מחברים אותה, אמרנו שלפרק א' שלוש מטרות, ראינו היום מה המהות, מה המטרה, מה העניין הזה בשטיחת המרגלים, ראינו את גילויי האמונה, ראינו איך זה מתקשר לדברים שעברו על עם ישראל במדבר, ואיך כאן התיקון של כל הדברים הללו, איך כאן מעמידים את הדברים הללו באור אחר לגמרי. דיברנו על, רחב, ואמרנו, ובזה סיימנו, שלמעשה המידע היחיד שהמרגלים מוסרים זה על האטמוספירה, על האווירה, על הפחד הפסיכולוגי, אבל לא משהו, מעבר לזה. בעזרת השם, בשבוע הבא אנחנו מתחילים לדבר על שלב נוסף בכניסה לארץ. תודה ולהתראות.